משנה בעמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נלמד על איך משמידים עבודה זרה. בחלק השני, איך רבן גמליאל הרשה לעצמו לרחוץ בבית המרחץ של הפרודיטי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, איך משמידים עבודה זרה. אתמול, כשדיברנו על אדם שמצא ציור שהוא חשוד כעבודה זרה, אמרנו שאיך משמידים, יוליכם לים המלח, כלומר, השמדה מוחלטת. זה משרינו שם, זו דעת רבנן. עכשיו לעומת זאת, במשנה אצלנו, רבי יוסי מביא אופציה אחרת, יותר מקלה. הוא אומר שאפשר גם לשחוק את העבודה זרה ולפזר את זה ברוח. אבל אומרים לו רבנן, זה לא מספיק, כי אז הוא יכול עדיין ליהנות מעבודה זרה, כי האבק מזבל אותה אדמה, לכן כאמור לדעתם צריך להוליך לים המלח. אז שוב, לפי רבנן חוששים לאותה הנאה ולכן יוליכם לים המלח, רבי יוסי לא חושש ולכן אפשר גם לשחוק ולזרות ברוח. זאת המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה ארבע ראיות שונות מהתנ"ך לדעת רבי יוסי שמספיק לשחוק ולזרות ברוח, אבל את כל ארבע ראיות הגמרא תדחה. הראיה הראשונה זה מהשמדת העגל של חטא העגל, כתוב בדברים ט' ועקות אותו תכון היטב עד אשר דק, והשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. עכשיו הגמרא בהתחלה מבינה שאותו נחל היה נחל אכזב, כלומר לא היה בו מים, ובעצם יוצא שמה משה רבנו עשה, שחק את העגל ופיזר אותו בנחל, והנה מכאן ראיה שלא חוששים שאותו אבק יזבל את הקרקע, ואז הם ייהנו מעבודה זרה. אז זאת ראיה ראשונה שמספיק לפזר את האבק, אבל דוחה הגמרא, זה לא נכון, שם הוא לא זרק את האבק. אבק סתם לקרקע, אלא באותו נחל גם היה מים, לכן שם לא היה חשש לזיבול. אבל סתם לפזר על הקרקע, בזה אולי יש חשש, ולכן אין מכאן ראיה, עד כאן הראיה הראשונה. ראיה השנייה זה מהמפלצת, כלומר סוג של עבודה זרה, שעשתה אמא של עשה המלך, וכשעשה השמיד את אותה מפלצת, אז שוב כתוב, ויחרות עשה את מפלצתה, וידק, וישרוף בנחל קדרון. עכשיו, בנחל קדרון אין מים, אלא להפך, יש שם גננים שמגדלים דברים, כמו שאנחנו גם יודעים שאותם גננים היו קונים את הדם שהיה זורם מהמקדש, והם משתמשים בו בשביל לזבל, ובכל זאת אנחנו רואים שהוא פיזר שם את האבק של העבודה זרה, כלומר אנחנו לא חוששים לאותו זיבול, זאת הראיה. היה השנייה, אבל דוחה הגמרא, נכון שיש מקומות בנחל קדרון שראויים לגידולים, אבל יש מקומות שהם לא, ויכול להיות שהוא פיזר את זה דווקא באותם מקומות שלו, אבל אולי באמת במקום שראוי לגדל משהו, אולי באמת אסור, ולכן שוב, אין מכאן ראיה לרבי יוסי שאפשר פשוט לפזר את זה על הקרקע. הראיה השלישית זה מחזקיה שכיתת את נחש הנחושת שעשה משה רבנו, ושוב אנחנו רואים שהוא רק כיתת את זה, לא כתוב שהוא זרק את זה לים המלח, אז לכאורה זאת עוד ראיה לרבי יוסי, אבל שוב דוחה הגמרא, אותו נחש בכלל לא היה עבודה זרה, נכון שהעם עבדו אותו בתור עבודה זרה, אבל הנחש לא היה שייך להם, הוא שייך למשה רבנו וליורשים שלו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כלומר עובדה שהם עבדו אותו לא הופך אותו לעבודה זרה, ולכן חזקיה בכלל לא היה צריך להשמיד אותו, הוא רק עשה את זה בשביל שאנשים יפסיקו לעבוד אותו, ולכן אי אפשר ללמוד מכאן לגבי איך משמידים עבודה זרה, כי זה לא היה עבודה זרה. זאת הראיה השלישית, והראיה הרביעית והאחרונה זה מדוד המלך, שבאחת המלחמות עם הפלישתים הוא לקח את הפסלים שלהם, וכתוב, ויסאם דוד ואנשיו. והגמרא דורשת מה זה ויסאם, מלשון לזרות לרוח, כמו שכתוב בישעיהו מ"א, תזרם ורוח תיסאם. אז הנה שוב ראיה שמספיק לשחוק ולזרות לרוח. זאת הראיה הרביעית, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת, נכון שבשמואל ב' כתוב שהוא נשא אותם, אבל במקבילה בדברי הימים כתוב שהוא שרף אותם, זולה בגלל זה לא היה חשש לזיבול, אבל רק לשחוק ולזרות ברוח, זה באמת אולי לא מספיק, ולכן גם מכאן אין ראיה לרבי יוסי, ובזה בעצם סיימנו את ארבעת הניסיונות להוכיח את רבי יוסי שמספיק לזרות ברוח, ודחינו, ועכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את הראיה הרביעית, הגמרא אומרת לגבי זה עוד שני דברים, דבר אחד זה שלכאורה, בעצם ראינו שיש כאן סתירה, בשמואל ב' כאמור כתוב לגבי אותם פסלים ויסאם דוד, ובדברי הימים כתוב שהוא שרף אותם, אז איך זה מסתדר? לגבי זה עונה הגמרא שבעצם ויסאם דוד זה לא שהוא פיזר אותם ברוח, אלא יותר כפשוטו שהוא נשא אותם, כלומר לקח אותם לעצמו. עכשיו איך הוא יכול לקחת את זה לעצמו? הרי זה עבודה זרה, וגם כאמור בדברי הימים כתוב שהוא שרף אותם, מסבירה הגמרא שהיו שתי תקופות, בהתחלה באמת לא הייתה ברירה אלא לשרוף אותם, כי זה עבודה זרה, אבל אחרי שהפלישתים הפסידו באותו קרב, אז איתי הגיטי ערק מהפלישתים ועבר למחנה ישראל, ואז הוא ביטל את כל העבודה זרה שהחיילים של דוד מצאו, ולכן מכאן והלאה כבר לא היה צריך לשרוף, אלא היה אפשר לקחת. אז הפסוק בדברי הימים זה לפני הביטול, אז דוד שרף, הפסוק בשמואל ב' זה אחרי הביטול, אז דוד לקח אותם לעצמו. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, אחד מהדברים שדוד לקח לעצמו בעזרת אותו ביטול של איתי הגיטי, היה האתרת, כלומר סוג של כתר, שהיה מונח על הראש של האליל של בני אמון, וכתוב שהייתה כיכר זהב משקלה, ותהי על ראש דוד. עכשיו על זה אומרת הגמרא שלושה דברים. דבר אחד, אם המשקל שלה היה כיכר זהב, שזה בעצם בערך 30 קילו, איך דוד שם את זה על הראש? על זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה אחת, הוא לא באמת לבש, רק הכוונה היא שזה הראוי שהוא ילבש. תשובה שנייה, היה מגנט בכיסא המלכות של דוד מלמעלה שהיה מושך את הכתר למעלה וכך זה היה מקל על המשקל והוא בעצם לבש את זה רק כשהוא ישב על אותו כיסא. ותשובה שלישית, הפסוק לא התכוון שהמשקל היה כיכר זהב אלא שהשווי של האבן שבכתר היה כמו כיכר זהב אבל המשקל היה הרבה פחות. זה לגבי איך הוא לבש את האתרת. דבר שני לגבי אותה אתרת, הגמרא אומרת שמי שהצליח ללבוש את האתרת וזה התאים לו בול על הראש, זה סימן שהוא ראוי למלוכה. לכן דוד אומר על עצמו, זאת הייתה לי כי פיקודך נצרתי, כלומר זה שאני מצליח ללבוש את האתרת זה סימן שאני שומר את התורה ולכן אני ראוי להיות מלך. באופן דומה האתרת התאימה גם ליואש, אבל אומרת הגמרא היא לא התאימה לאדוניה בן חגית ולכן הוא באמת לא היה ראוי להיות מלך. זה דבר שני לגבי האתרת. דבר שלישי, אם הוא לבש את האתרת אז מה עם התפילין? עונה הגמרא, כמו שהמקום של התפילין בראש הוא מספיק גדול בשביל להניח שני זוגות של תפילין אחד מעל השני, כך דוד גם יכל לשים את האתרת ומעל זה את התפילין. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי איך משמידים עבודה זרה, ובסוגריים גם דיברנו על אותה אתרת. החלק השני של השיעור זה במשנה בעמוד ב', והמשנה מספרת שרבן גמליאל היה רוחץ בבית המרחץ של הפרודיטי, כלומר היה שם פסל שנקרא פרודיטי שהיה בתוך מבנה, ומחוץ לאותו מבנה הייתה רחבה, ובאותה רחבה היה בית מרחץ, וזה נקרא בית המרחץ של הפרודיטי, ורבן גמליאל היה רוחץ שם. אז שאל אותו גוי אחד, איך אתה רוחץ פה? הרי זה בית מרחץ של עבודה זרה. אז בהתחלה, כך לפי הסבר של הגמרא, רבן גמליאל לא ענה לו, כי אי אפשר לענות על ענייני תורה בתוך בית מרחץ, אבל אחרי שהם יצאו, הוא ענה לו שלוש תשובות. קודם כל, בית המרחץ היה פה הרבה לפני שהיה פה בכלל פסל, לכן אתה לא יכול להגיד שזה בית מרחץ של הפסל. להפך, בית המרחץ היה פה קודם. דבר שני, שמאוד קשור לדבר הראשון, כשאנשים מתייחסים לבית המרחץ ולפסל, הם לא אומרים שהבית מרחץ נעשה כנוי, כלומר קישוט, בשביל הפסל, אלא להפך, הם עשו את הפסל בשביל נוי לבית המרחץ. כלומר, מי בעצם העיקר? בית המרחץ. לכן זה לא בית מרחץ של הפסל, להפך, זה פסל של בית המרחץ. ולכן אין כאן בעיה. זו תשובה שנייה. תשובה שלישית, כשהתורה אסרה פסלים של עבודה זרה, היא התכוונה לפסלים כאלו שעובדים שלהם מתנהגים אליהם כאלוהות. אבל פסל כזה שכולם מתרחצים לפניו ערומים, משתינים לפניו, כמו שעושים בבית מרחץ, כלומר הגויים עצמם מבזים אותו, בפסל כזה אין בעיה. למה אין בעיה? או שהתורה בכלל לא אסרה, זה לא נחשב עבודה זרה, או כמו שמשמע קצת ממשך הגמרא, גם אם זה כן עבודה זרה, ההתנהגות הזאת של הגויים מבטלת את האיסור, ולכן אין בעיה. בכל אופן, אלה היו שלוש התשובות שאמר רבן גמליאל לאותו גוי. שוב, תשובה ראשונה, בית המרחץ היה כאן קודם. תשובה שנייה, הפסל הוא נוי לבית מרחץ ולא להפך. ותשובה שלישית, אתם עצמכם מבזים את הפסל, לכן גם לנו הוא לא אסור. אלה התשובות, ועכשיו בגמרא בא רב הושעיה ואומר שלפחות אחת מאותן תשובות של רבן גמליאל היא תשובה גנובה, כלומר הוא בעצם גנב את דעתו, כי הוא לא באמת התכוון לענות לו תשובה רצינית, הוא רק רצה להרגיע את השאלה. זה מה שרב הושעיה אומר, לעומת זאת אומר רב חמה, מה פתאום? כל התשובות הן תשובות מעולות. עכשיו למה רב הושעיה אומר שאחת התשובות היא תשובה גנובה, ולמה רב חמה אומר שזה לא נכון? לזה הגמרא מביאה ארבעה הסברים, נראה אותם לא בדיוק לפי הסדר. שני הסברים הראשונים אומרים שהמחלוקת בין רב הושעיה לרב חמה אם התשובה היא טובה או לא מתייחסת לתשובה השלישית. שם רבן גמליאל אמר, אתם עצמכם מתייחסים בביזיון לפסל הזה, לכן גם לנו אין איסור ליהנות ממנו. ועל זה אומר רב הושעיה, זו תשובה לא טובה כי היא לא נכונה. גם אם הגויים מתייחסים בביזיון לפסל, לנו עדיין יש איסור ליהנות ממנו. למה הוא אומר את זה? אז כאמור, יש פה שני הסברים. הסבר אחד, זה הראיה שמישהו עובד לבעל פאור, הרי היה פואר את עצמו, כלומר, מתכופף ועושה את צרכיו מול הפסל, ובכל זאת, עדיין בעל פאור ברור שהוא אסור בהנאה. כלומר, עצם זה שהגויים מבזים את הפסל, זה לא הופך את זה למותר. זה הסבר אחד. הסבר שני, זה שהמשנה בהמשך קובעת שגם אם גוי זלזל בפסל שלו, למשל, שתין בפניו, וזה לא מבטל את הפסל. אז הנה שני הסברים למה רב הושעי אמר שהתשובה השלישית היא תשובה גנובה, כי זה שהגויים מבזים את הפסל זה עדיין לא מתיר אותו בענה. זה רב הושעי. עכשיו, למה רב חמה אמר שזה כן תשובה טובה? אז לגבי בעל פאור, הוא אומר בבעל פאור זאת הדרך שבה עובדים את הפסל, זה מה שאמור להיות. מבחינת הגויים זה בכלל לא ביזיון, לכן ברור שבעל פאור עדיין אסור בענה. אבל באפרודיטי זה לא הדרך שבה הם עובדים אותה, הם פשוט שמו שם את הפסל, לכן זה כן ביזיון וזה כן מתיר אותה בענה. זה לגבי בעל פאור. לגבי הראיה השנייה מהמשנה שאומרת שאם גוי ישתין מול הפסל שלו זה לא מבטל, אומר רב חמה זה כשמדובר בהתנהגות חד פעמית. למשל, הוא התפלל לפסל שלו שהוא ייתן לו גשם והוא לא קיבל, אז הוא כעס והוא ישתין בפניו, אבל מחר הוא יחזור להשתחוות לו, לכן זה לא מבטל אותו. אבל במצב כמו הפרודיטי, שכל יום במשך כל היום מתרחצים ומשתינים בפני הפסל, זה ודאי, אומר רב חמה, כן מבטל, לכן התשובה של רבן גמליאל כן הייתה טובה. אז אלה שני הסברים הראשונים למה לפי רב הושעי התשובה של רבן גמליאל הייתה גנובה, כי התירה מסיבה שאי אפשר באמת להתיר בגללה, ואילו רב חמה אמר שהיא תשובה טובה. עכשיו נראה את שני הסברים הבאים שהם הולכים בכיוון בדיוק הפוך. כלומר, כשרב הושעי אמר שהתשובה לא טובה, הוא לא התכוון שהיא לא טובה כי צריך להחמיר, אלא להפך, היא לא טובה כי צריך להקל. למה להקל? אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד זה שהוא מתייחס לתשובה הראשונה של רבן גמליאל, ששם רבן גמליאל אמר שכיוון שהמרחץ היה פה קודם לפני הפסל, אז אין בעיה. ועל זה אומר רב הושעיה, למה אתה מגביל את זה? גם אם המרחץ היה אחרי הפסל, גם אז אין בעיה. למה? כי אומרת המשנה בנ"א עמוד ב' בפירוש שמותר להשתמש במרחץ של עבודה זרה, כל עוד הוא לא מוכיר להם טובה, כלומר לא משלם להם. כלומר, עצם העובדה שהמרחץ הזה שייך לעבודה זרה, זה לא מעניין אותי. אני משתמש במרחץ, אני לא קשור לעבודה זרה, וזה לא משנה מי היה פה קודם. זה מה שאומר רב הושעיה לפי הבעיה, כלומר בעצם הבעיה כאן בכלל לא מתחילה, אבל אומר על זה רב חמה, זה לא נכון, זה כן משנה מי היה פה קודם. למה? כי אמנם רבן גמליאל לא שילם להם, אבל כיוון שרבן גמליאל הוא אדם חשוב, אז כשהוא מגיע, גם אם הוא נכנס בחינם, זה כמובן עושה להם כבוד, זה עושה להם פרסומת, הם ישימו אחרי זה תמונה, תראו איזה אורחים חשובים יש לנו בבית המרחץ, זה כאילו שהוא הכיר להם טובה, ולכן כאן זה כן משנה מי היה קודם. אם הפסל היה לפני, אז באמת אסור, רק אם המרחץ חץ היה קודם, אז מותר, וזה מה שאמר רבן גמליאל לאותו גוי. זה הסבר השלישי, הסבר של הבעיה. הסבר הרביעי זה של רבא בר אולה, זה די דומה רק ממקור אחר, הוא מתייחס לתשובה השנייה של רבן גמליאל, שהוא אמר שכשאנשים מתייחסים למרחץ, הם לא אומרים שהמרחץ הזה הוא נוי של העבודה זרה, אלא להפך, שהעבודה זרה זה נוי למרחץ, לכן זה מותר, כי העיקר פה זה המרחץ. ועל זה אומר רב הושעיה לפי רבא בר אולה, שוב, למה להגביל? גם אם אנשים כן אומרים שהמרחץ הוא נוי של העבודה זרה, עדיין זה צריך להיות מותר. למה? אנחנו מסבירים את זה לפי הריטב"א, אמנם דבר שהוא נוי של עבודה זרה אסור בענה, אבל כאן המרחץ לא היה במבנה של עבודה זרה, זה היה ברחבה בחוץ, אז זה לא באמת נוי של עבודה זרה, אלא מה אתה יכול לומר? שזה כביכול הוקדש לצורך העבודה זרה? בעבודה זרה אין דבר כזה להקדיש. אם השתמשו בזה בפועל לעבודה זרה, זה אסור, אבל עצם ההקדשה כמרחץ של עבודה זרה, זה לא עושה כלום, אין הקדש לעבודה זרה, ולכן אומר רב הושעיה, גם אם אנשים יגידו שזה נוי של עבודה זרה, זה לא מעניין אותי, זה עדיין צריך להיות מותר, לכן התשובה של רבן גמליאל היא תשובה גנובה. זה מה שאומר רב הושעיה, אבל אומר לו רב חמה, זה לא מדויק. כי נכון שעצם ההקדשה לצורך עבודה זרה לא אוסרת את המרחץ, אבל בעצם זה שאני רוחץ שם, אני בעצם גורם לאנשים לדעת שגם אני הולך לשם, אז גם הם יבואו ועוד אנשים יבואו, ואז הם יראו מה זה המבנה הזה, ואולי יכנסו לראות את הפסל, ובסופו של דבר, כך לפי הסבר של המאירי, אני יכול לגרום לזה שעוד אנשים יעבדו את העבודה זרה. לכן רבן גמליאל הדגיש שזה כן תלוי איך אנשים מתייחסים לזה. אם הם רואים בפסל את העיקר, אז באמת יש כאן חשש שבסוף אנשים יבואו לפסל, אבל אם המרחץ הוא העיקר ויש שם איזה משהו שולי בצד, מבנה עם פסל שאף אחד לא מתייחס אליו, אז אין חשש וזה מותר, וזה מה שאמר רבן גמליאל לאותו גוי. עד כאן ארבעת ההסברים, למה רב הושעיה אמר שהתשובה הייתה גנובה ולמה רב חמה אמר שהיא לא. בזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו מחלוקת לגבי איך משמידים עבודה זרה, שלפי רבי יוסי מספיק גם לשחוק ולזרות ברוח, אבל רבנן חוששים שאז הוא ייהנה מהאבק של העבודה זרה, כי זה יזבל את השדות, לכן צריך להוליך לים המלח, כלומר השמדה מוחלטת, והגמרא הביאה ארבע ראיות מהתנך לרבי יוסי על מקרים שבהם משמיד עבודה זרה בעזרת שחיקה, אבל את כולם הגמרא דחתה, בסוף היא העירה כמה הערות לגבי האתרת שדוד לקח מבני עמון, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שרבן גמליאל רחץ בבית מרחץ שהיה ברחבה של מבנה של פסל של הפרודיטי, ושאל אותו גוי למה אתה עושה את זה, והוא ענה לו שלוש תשובות. אחד, בית המרחץ היה פה קודם. שתיים, בית המרחץ הוא העיקר, הפסל הוא רק הנוי של בית המרחץ. ושלוש, גם הגויים מבזים את הפסל הזה ולכן אין בעיה. עכשיו בגמרא יש מחלוקת, רב הושעיה אומר שאחת התשובות הייתה תשובה גנובה, כלומר לא רצינית, ורב חמה אומר שהיא לא. למה רב הושעיה חושב שכן ורב חמה חושב שלא? לגבי זה ראינו ארבעה הסברים. שני הסברים אומרים שמתייחסים לתשובה השלישית, שזה שהגויים מבזים את הפסל זה בעצם מה שמתיר אותו בהנאה, ורב הושעיה אומר זה לא רציני, הרי גם בעל פאור מבזים אותו ועדיין אסור בהנאה, וגם המשנה בהמשך אומרת שאם הגוי אפילו ישתין בפני הפסל זה לא מבטל אותו. אבל רב חמה אומר זה לא נכון, בבעל פאור זאת העבודה שלו, לכן זה לא מבטל אותו, ואותה משנה דיברה באופן חד פעמי, אבל כאן זה ביזוי באופן קבוע, זה כן מבטל. אלה היו שני הסברים הראשונים. שני הסברים נוספים היו בכיוון ההפוך, שכשרב הושעיה אמר שהתשובה לא רצינית, זה בגלל שלדעתו, גם אם המצב היה אחר, לא היה סיבה להחמיר. כלומר, לגבי התשובה הראשונה, שהוא אמר שכיוון שהמרחץ היה פה קודם, לכן מותר, אומר רב הושעיה, זה לא משנה, גם אם הפסל היה קודם זה היה מותר, כמו שהמשנה בנון א' אומרת שמותר להשתמש במרחץ של עבודה זרה, כל עוד אתה לא משלם להם, ועל זה אומר רב חמה נכון, אבל כשרבן גמליאל מגיע, זה כאילו שהוא שילם, ולכן זה מותר, רק אם המרחץ היה פה קודם. זה היה הסבר השלישי. הסבר הרביעי זה לגבי התשובה השנייה שאמר רבן גמליאל, שזה תלוי מי כאן נוי למי, ועל זה אומר רב הושעיה, לכאורה זה לא תלוי, גם אם המרחץ הוא נוי לעבודה זרה, עדיין זה מותר, כי עצם זה שהם הקדישו את המרחץ ומחליטו זה נוי לעבודה זרה, אז מה, אין דבר כזה הקדש בעבודה זרה. ועל זה אומר רב חמה נכון, הסברנו זה לפי המאירי, אבל בזה שיהודים באים לשם הם גורמים לעוד יהודים לבוא, ובסוף עוד מישהו ייכנס ויעבוד את הפסל, לכן זה כן משנה מי כאן נוי של מי, ורק אם המרחץ נחשב כעיקר ואז החשש שילכו לפסל הוא קטן, אז באמת זה מותר. אז באמת זה מותר. אלה ארבעת ההסברים לדיון בין רב הושעיה לרב חמה, כל טוב.